מהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
ערב במהדורה המרכזית, דרמה לפני שעות אחדות באום. מועצת הביטחון אישרה הצעה להפסקת אש באופן מיידי למשך חודש וללא תנאי לשחרור החטופים. ארצות הברית לא הטילה וטו ולא נמנעה. ראש הממשלה הודיע כי יבטל את שיגור המשלחת מטעמו לבית הלבן, אודותיה יבטח נתניהו לנשיא ביידן לפני שבוע בהקשר לפעילות ברפיח. ברצועת עזה נמשכת הלחימה באזור חאן יונס וכן במתחם בית החולים שיפה במרכז עזה, שם הותרו עוד ועוד אמצעי לחימה רבים. מוקדם יותר בצהריים הצליחו המחבלים של החמאס לשגר 8 רקטות ארוכות טווח ממרכז הרצועה לעבר העיר אשדוד אחרי חודשיים של שקט. יושב ראש מפלגת תקווה חדשה, השר גדעון סער, צפוי לשאת הצהרה בעוד כשעה. הערכה היא כי לא הצליח להגיע להבנות עם ראש הממשלה להישארות בממשלה, וכי הוא יעזוב אותה יחד עם סיעתו הערב. התרוצצות בקואליציה סביב קידום גרסה מחודשת ומרוככת אולי של החוק המאפשר ללומדי התורה להמשיך בלימודם ללא הפרעה. ההצעה שתובא מחר לישיבת הממשלה כוללת סנקציות כלכליות על מוסדות שלא יעמדו ביעדי הגיוס. אם יורשה, נאמר כאן, דווקא היום הזה, מוצאי שושן פורים, יום בו רואים את רבבות לומדי התורה עוברים מבית לבית כדי להטרים את עם ישראל למען עולם הישיבות, אף אחד מלומדי התורה לא יישבר מחוק כזה או אחר, וגם לא מסנקציות כלכליות או אחרות. מה שהיה, הוא שיהיה. מוצאי שושן פורים ובמשרד התחבורה נערכים בשעות האחרונות בהיקפים נרחבים ביותר לשנע בשעות הקרובות את מאות אלפי האורחים שהגיעו לסעודות פורים ולחגיגות פורים בירושלים. עוד מעט נביא פרטים על מוקדי היציאה מהעיר ותגבורי הרכבות לאזורים רבים ברחבי הארץ. היום יום שושן פורים היה יום השנה השני להסתלקותו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל. רבים עלו ועולים בשעות אלה לציון קברו בבני ברק לתפילה למען ישועת הכלל והפרט. המהדורה המרכזית למוצאי שושן פורים, שעה אחת לפנינו עם העדכונים והדיווחים השונים. העורכת הראשית היא אסתי פלד, העורך הערב קובי סגל, נתי שולמן בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. איתכם בצלאל כאן. שלום לכם וערב טוב, מוצאי שושן פורים, השמחה בירושלים עדיין בעיצומה, לא נפריע לשמחה הגדולה של אלה שבירושלים, אלה שעדיין חוגגים בירושלים, עוד למשך הערב עצמו. עוד מעט נהיה עם כל הדיווחים והעדכונים בענייני התחבורה הציבורית שיוצאת מירושלים ותשנע מאות אלפים חזרה לבתיהם. בשנים הקודמות ראינו כאוס בעניינים האלה, השנה בפיקודו של סגן שר התחבורה אורי מקלב, שינוי נרחב מאוד במוקדי היציאה ובדרכי השינוע. עוד מעט נביא את הפרטים, נשתדל ככה ללוות את האירוע הזה של היציאה מירושלים בשעות הקרובות עם כל מה שצריך לדעת. אבל יש עוד חדשות היום ואירועים, גם המלחמה, גם הדרמה באום, עניינים פוליטיים. נפתח תחילה עם המלחמה בעזה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום בצלאל, ערב טוב.
טוב, המלחמה נמשכת, חאן יונס, שיפה, בצהריים גם כן החמאס מצליח לשגר אחרי הרבה זמן של שקט, רקטות ארוכות טווח לאשדוד.
כן, נכון, אתה צודק, שלושה מוקדים הערב הזה בדרום הארץ, גם שיפה שם נמשכת פעילות, גם מקור בחמאס לראשונה מודה שבידי ישראל ישנם אישים חשובים, או שנעצרו או שחוסלו, בהחלט אמירה מעניינת שלהם, הפעילות שם נמשכת לא מעבר לדברים שלא דיווחנו. אני חושב שעיקר השיחה שלנו הערב הזה בשכונת חמד, שכינה שפוחת הייתה מוכרת לפני כמה ימים לתושבי ישראל, שכונה שנמצאת במערבה של חאן יונס, קרוב מאוד לאזור המואסי, באזור שיש בו מפונים של החמאס, של הפלסטינאים שם ברצועת עזה, וצהל פועל שם בבניינים רבי קומות, מה שמכונה שכונה קטרית. אבל זה לא שכונה קטרית ישנה, אלא שכונה חדשה, שנבנתה בשנים האחרונות, וכל אחד מהמבנים שם, ומדובר בלמעלה מ-100 מבנים, כל אחד בין 6 או 7 קומות, בכל קומה 4 דירות, ובכל דירה 5 חדרים בצלאל, כשכל דירה, אומר לי גורם מבצלאל הערב הזה, אחרי שסיימו לפעול שם, בכל דירה נמצאו אמצעי לחימה, בכל דירה נמצאים מחבלים, בכל אחת מהדירות הללו ישנו מצבור של אמצעי לחימה, ולא מספיק פגז או שניים של טנק שיורה לעבר פינה של הדירה, כי מספיק שתירה לכיוון אחד, והחומר נפץ או החבלה או המחבלים נמצאים בחלק השני של הדירה. לכן זו פעילות מאוד משמעותית, הייתה במשך 10 ימים של כל חטיבת הקומנדו, של מגלן, של אגוז, עברו פשוט דירה דירה, פוצצו שם הרבה מאוד מן המבנים והשמידו חלק גדול מן המבנים הללו שם. בסופו של דבר שם חיסלו למעלה מ-100 מחבלים, עצרו 300 מחבלים, ביניהם מחבלים שמעבירים גם מידע וידע רב על מחבלים נוספים, וגם עצרו שם בצלאל, אנחנו מספרים את זה כאן הערב הזה, למאזיננו, מצאו שם את נשקו האישי של מפקד חטיבת הנחל, שנרצח בבוקר שמחת תורה, יונתן שטיינברג השם יקום דמו, באותם מתחמים, באותה אחת מהדירות, שם מצאו את כלי הנשק שלו, זאת פעילות שהסתיימה, אבל זה מלמד עד כמה ישנם מאוד מחבלים, ואומרים לי בצהל, ישנם עוד אלפי מחבלים בכל החלק הזה של רצועת עזה, חלקם מתחבים בתוך אוכלוסייה, חלקם מסתתרים במבנים, וצריך להגיע אליהם, הם לוחמים לכל דבר ועניין עם כל הציוד שלהם, אז כאמור זה קורה בשכונת חמד בערבה של חאן יונס, כרגע פעילות נמשכת באזור בית החולים שיפה, עוד ועוד מחבלים מסתתרים שם, עוד ועוד מחוסלים שם, ועוד ועוד עצורים, קוראים לכולם לצאת, ואומר אלוף פיקוד הדרום אתמול, בשיחה עם הלוחמים, אנחנו נגיע לכולם, או חיים או מתים. במקביל ביהודה ושומרון עוד גל של מעצרים, לא גדול יותר מדי, ונמשכת הפעילות גם בדרום לבנון.
אוקיי, מה קורה באמת בדרום לבנון, צפון, היום גם כן שיגורים לעבר הצפון, כבר הפך להיות מעשה שבשגרה.
נכון, הזכרת את הנושא של השיגורים, אז אני מבין שהשיגור בצהריים לעבר אשדוד, אתה צודק באמירה שלך, חודשיים, בדקתי את המספר הזה, 59 ימים שלא שוגרו, ברוך השם, רקטות לאזור מרחב אשדוד, שם בצהריים שלושה שיגורים, היו 7 שיגורים, 3 ירטו בידי מערכת כיפת ברזל, עוד 4 מהם נפלו בשטחים פתוחים, בהחלט אירוע חריג, אבל צהל לא נמצא בשני מחנות הפליטים.
תן לי לנחש שמישהו בחמאס ראה בלוח השנה העברי שלנו את המילה פורים, רק שהוא לא ראה שליד זה כתוב שושן פורים, ובאשדוד לא היה פורים היום. אבל נס פורים ודאי.
אני מניח, הם יודעים יפה מאוד את כל הדברים הללו, למדו אותנו היטב, ובאשר לצפון עוד יום של שיגורים, לא הרבה, אבל מספיק כדי להטריד, כדי להפסיק את עבודתם, להשבית את עבודתם של האנשים שלנו, של התושבים שלנו, של בעלי העסקים שכבר כמעט חצי שנה בשבוע הבא לא נמצאים במקומות מגוריהם, בהחלט עוד יום של לחימה גם בדרום לבנון. מחכים לקורלציה בין עזה לבין דרום לבנון, מניחים שיתבוא, אבל אחרי, אומר לי הערב הזה גורם בצהל, אחרי כל מה ששמענו הערב הזה באום, שארצות הברית נגדנו, מסירה, ולא מאפשרת את הטלת הווטו, יכול להיות שגם העסקה הזאת הולכת ומתרחקת.
ואולי גם בדרך לרפיח, גם זה חלק מהעניין, נתניהו לא כל כך אהב את דרישתו של ביידן לשלוח אליו משלחת של הנשיא, נכון. של השר דרמר וצחי הנגבי, אז זו הדרך שלו אולי לברוח מזה וללכת לפעולה שעליה מדברים ברפיח, התוכניות מוכנות, ואם זה יצא לדרך, עד שתתחיל הלחימה עצמה ייקח זמן, כי מדובר על שינוע, של מיליון, 300,000,
1.4, 1.4, כן.
1.4 מיליון, מרפיח למרכז הרצועה. קיצור, גם זו פעולה לא קטנה ולא פשוטה.
בהחלט פעולה משמעותית, שצריך לצהל בנה לה את התוכנית כבר, והתכוונו להציג אותה בארצות הברית, אבל ראש השנה מנה הערב את יציאתה של המשלחת הזאת, ובמקביל בצלאל, באותה שעה שאנחנו מדברים, באותה נשימה ממש, שר הביטחון גלנט, ביחד עם אנשי צוותו, כולל המנכ״ל שלו, נמצאים בוושינגטון, בארצות הברית, יעירו את הערותיהם, דווקא הוא מתקבל שם בברכה, אבל זה חלק מהפוליטיקה שאליה צריך כבר לשים לב בדרכים אחרות.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בשורות טובות, תשוב אלינו עם עוד עדכונים.
תודה, בצלאל, בהחלט.
תודה. טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה בירושלים, מוצאי שושן פורים, אתגר גדול מאוד כמדי שנה בתאריך ובשעות האלה, שלאחר סיום היום הגדול הזה, והחגיגות והשמחה הגדולה. כשבאמת עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, עשו את דרכם לירושלים, היו עומסים בדרך לירושלים, מכל הריכוזים החרדים. אז האתגר הגדול הוא מהניסיון של השנים הקודמות, זה לפנות בעיקר את הצירים, כדי שאוטובוסים יוכלו לנוע במהירות, לאסוף נוסעים במוקדים השונים, בטח מי שנמצא בירושלים, הכין את עצמו, ראה מה המוקדים, ראה איכן המוקדים, מאיפה לאן יוצא כל אוטובוס. אבל השנה יש דבר חדש, זה תגבור הרכבות, הרכבת מתחנת נבון, ליד בנייני האומה, מוציאה רכבות מירושלים למודיעין, ומשם שאטלים לעיר מודיעין עילית, במקום לחפש אוטובוסים שיוצאים ממוקדים כאלה ואחרים, פשוט להגיע לרכבת ביציאה מירושלים, רכבת למודיעין, ומשם שאטלים כל הזמן למודיעין עילית. כנ"ל גם כן רכבות ישירות לתל אביב, עם שאטלים מתל אביב לבני ברק, לשכונות השונות, יעדים בצפון ובדרום, הפם עם רכבות, עם החלפת רכבת בתל אביב, לצפון ולדרום, וחוץ מזה תגבור מסיבי מאוד של אוטובוסים לכל רחבי הארץ, גם לערים שהזכרתי עכשיו, ובמיוחד לערים שאין רכבת מירושלים, בית שמש, ביתר עילית, וכל עוטף ירושלים, תגבורים גדולים. עוד מעט ננסה להביא ככה עדכון מהשטח, מה קורה, זה עוד קצת מוקדם, הערכה היא שרק לקראת השעה 8 יתחילו המונים לעשות את דרכם החוצה מירושלים, אז ננסה עוד מעט להביא מידע קצת יותר מפורט, גם מה קורה כעת בשטח. עוד מעט נעסוק גם בחוק הגיוס וההשלכות הפוליטיות שלו, ומה אומרים ולא אומרים במפלגות החרדיות, הרבה לא אומרים. מנסים לשמור שם גם על שקט, דממה, עמימות, לא מרוצים, כן מרוצים, ננסה עוד מעט להבין. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
פורים אצלך?
הסתיים, אבל כן, אתה יודע, את התופעות עדיין מרגישים.
מה, מי אתמול?
כן.
טוב, אומרים שתמיד ההשפעות של פורים לכל השנה, זה בסדר, זה עוד ישפיע על הרבה זמן.
השפעות החיוביות אני מנבר, לא על...
ברור, כן. השמחה וכל המסביב. טוב, מיד יצטרף אלינו גם כתבנו מוטי אלפרין, איתנו?
ערב טוב.
טוב, בואו נדבר על חוק הגיוס. נתחיל עם מה יש בחוק הזה. מוטי, יש לך את הנוסח, ותכף נדבר גם כן על המשמעויות הפוליטיות.
כן, אז למעשה ננסה ככה לתמצאת לטובת המאזינים את עיקרי נוסח חוק הגיוס. זה אמור לעלות מחר בצהריים לישיבת הממשלה, לאישור להעביר למעשה את מתווה הגיוס. הדברים העיקריים זה כפי שפרסמנו למעשה בשבועות האחרונים כאן בכל חי. הדבר המרכזי זה שיקבעו יעדי גיוס שנתיים, אותם יעדים יעלו במשך כעשור. זאת אומרת, עדיין לא מפרטים מהם היעדים ובכמה אחוזים הם, אבל זה אמור לעלות במשך עשור, ואחרי חודש שמעבירים את זה בממשלה, אז הקואליציה למעשה צריכה להעביר אותו בכנסת. דבר נוסף משמעותי זה שלראשונה קובעים סנקציות כלכליות בתוך מתווה הגיוס לישיבות ומקומות שלא יעמדו ביעדי הגיוס, אז יהיו למעשה סנקציות כלכליות. בנוסח גם נכתב במפורש שהממשלה תפחית את התמיכות הכספיות למוסדות שבהם לא יעמדו ביעדי הגיוס. זאת אומרת, זה לא משהו מאורפל, אם ככה חשבנו שאולי יצליחו להבליע את זה בסוף. אנחנו יודעים להגיד שהייעוץ המשפטי דרש שזה יהיה מפורש בתוך אותו מתווה. ומנגד, בגלל שיש את אותם סנקציות כלכליות, אז הממשלה מתכוונת גם לתת תמריצים חיוביים במקרה ויעמדו ביעדים. עכשיו צריך להגיד, אם הממשלה מאשרת איזה מחר, היא למעשה חייבת לאשר לזה, כי אחרת בית המשפט העליון עלול לפסול את כל תקציבי עולם הישיבות, בגלל כל העתירות שהוגשו נגד הדבר הזה, והשינוי פה הפעם במתווה הגיוס הוא מהותי, בגלל שאם לפני כמה חודשים ראינו את חוק הגיוס פוקע, והממשלה נאלצה להעביר החלטה שמעריכה את המצב הקיים של בחורי הישיבות, אבל לא באמת גויסו בחורים, אז הפעם הממשלה נותנת הוראה, שאם לא מצליחים להעביר בסוף בכנסת את חוק הגיוס, צריכים להאריך כבר מעכשיו, נותנים הוראה לשר הביטחון, להאריך כבר מעכשיו לגיוס של תלמידי הישיבות, ככה שזה גם דבר שלא ראינו עד היום.
מה המשמעות, איתי? בוא נעצור רגע, איתי.
כן, תראה, יש כאן כמה משמעות. קודם כל, החוק הזה, צריך לזכור, מגיע בתקופה לא טובה, שזה התקופה של המלחמה, למרות שאף פעם אין תקופה טובה בשביל להגיש חוק גיוס, זה דבר אחד. דבר שני, צריך להסתכל על כל מרכיבי הממשלה, כי להניח הצעת חוק זה דבר אחד, ולהעביר אותה זה דבר אחר, ואנחנו צריכים לראות מה קורה בקרב החברים בליכוד דווקא, אלו שהתנגדו, האם הם עכשיו מוכנים לקבל את החוק הזה ולהצביע עליו, או לא. אנחנו רואים שגדעון סער בעוד שעה מודיע שהוא פורש לממשלה, אמנם לא על חוק הגיוס, אבל אין ספק שהדבר הזה הולך להיות הטריגר, כי אנחנו רואים שגם בני גנץ מודיע שהוא לא הולך להצביע על החוק הזה, ויותר מזה, אם החוק הזה יעבור, הוא יפרוש מהממשלה, מה שאומר שמבחינה פוליטית נתניהו נמצא כאן באיזשהו מלכוד, שהוא צריך לרבע את המעגל. זה דבר אחד מבחינה פוליטית. מבחינת החוק עצמו, החוק לא מחדש שום דבר ממה שלא ידענו בעבר, למעט הסנקציות הפליליות, אם אתה זוכר, בדיונים של החוק הקודם. נשארו הסנקציות הכלכליות, כלומר, בממשלה מאותתת לבגץ, במידה ולא נעמוד ביעדים שאנחנו נקבע, הממשלה תקבע אותם כפי שמופיע בחוק שאמר, שדיבר עליו מרדכי הלפרין. הם עדיין לא אמרו מה היעדים, אבל אני מניח שזה יהיה יעדים שיהיה עליהם מחלוקת, הם ידונו לאחר מכן, כן? ולכן זה גם כן דבר שהוא, מבחינת החרדים זה יכול לעבוד, כלומר כל עוד יש סנקציות כלכליות וכל עוד האחריות מונחת על פתחה של מערכת הביטחון, שים לב מה כתוב בחוק, מערכת הביטחון צריכה לגייס חרדים, כלומר אלה שבמסגרות נפלטו מהמסגרות החרדיות וכאלה, ככה הם בעצם מכוונים את זה בהצעת החוק, ואם היא לא תעמוד בזה, אז תוכל הממשלה להכריז שלא עמדו ביעדים, יצטרכו לקצץ וכו' וכו'. ברגע שאין על כל בחור ישיבה חרב גיוס, כלומר הבעיה היא של הצבא, שהוא לא עמד ביעדים ולא הבעיה של הישיבות ושל החרדים, הרי שמבחינת החרדים הדבר הזה בסדר, והייתי אומר שכרגע צריך לראות לאן זה הולך, אתה יודע, לא לעסוק יותר מדי, כי הצעת חוק מבחינת החרדים, מבחינת הרוב, הייתי אומר לא כל, יש כאלו כמובן שמאגפים מימין, כמו למשל אגודת ישראל, שאני רואה שהם לא כל כך אוהבים את החוק הזה, אבל זה גם טוב בטעמים אסטרטגיים, בטעמים טקטיים להגיע להצבעה ולראות האם יש רוב או אין רוב, אני מניח שבסופו של דבר הם יעדיפו להצביע בעד החוק הזה, מאשר שלא יהיה חוק בכלל, כשהמשמעות של זה שבג"ץ מורה לצול, לשלול, את התקציבים מעולם התורה, שהדבר הזה כמובן הרבה הרבה יותר חמור מבחינתנו.
למה הרבה יותר חמור? שלא ישלמו, נדאג לזה, הגבירים ידאגו בחול, ולא יגעו בלומדי התורה.
אין שום בעיה, אתה כבר נותן את הפתרון. אם החוק ייפול, אנחנו נתחיל לעסוק בפתרונות, באמת מאיפה מתקציבים את עולם התורה. אבל תחשוב שאם זה ייפול, ובאמת לא יהיה גיוס, ולא יעמדו ביעדים, ויבואו כל ה...
הרי כולנו יודעים, בואו, תשמע, אני לא רוצה לתת שום דבר לצד השני, מה שמכונה, הצד החילוני, אבל בואו, כולם יודעים, חוק הגיוס במתכונת כזו או אחרת, לומדי התורה ימשיכו ללמוד. ללא שום הפרעה, שום חוק גיוס לא ישפיע, ולא ישנה, לא יגייס אף אחד, ולא יגייס אף אחד לשירות אזרחי כזה או אחר, כלום מה שהיה הוא שיהיה. יקצצו בתקציב הישיבות למוסדות שלא עומדים ביעדים, בסדר, לא אלמן ישראל, קדוש ברוך הוא שומר עלינו. על הלומדים שלנו.
בוא נמתין, כן, לפתרונות בוא נמתין, אני אומר שבינתיים צריך לראות האם הצעת החוק הזאת תעבור, יש כאן פלונטר, נתניהו למעשה סתם אם נסתכל עליו רגע בסיטואציה היום, נמצא בפלונטר מכל הכיוונים, כלומר גם הסיפור האמריקאי וביידן, וגם הסיפור עם חוק הגיוס, וגם הסיפור ברפיה, הכל מתערבב לו, הוא נמצא בנקודה קריטית, שבה כל צעד שהוא יעשה, אמור לעלות לו במקום אחר, בוא נראה מה הוא יעשה, האם באמת הצעת חוק הגיוס הזאת תעלה, תעבור מחר, ולאחר מכן כמובן, אני צריכה לרדת לכנסת, כדי להיכנס לספר החוקים, אני מניח שעוד הפסטה רבה בדרך.
מוטי, עוד משפט שלך?
כן, אז אני מבין למעשה שבשעות האחרונות מתקיימות שיחות בין כל הגורמים שלמעשה אמורים להעביר את אותו מתווה גיוס, ואני מבין שהיועצת המשפטית לממשלה מיארה מתחילה להתעקש על להכניס את אותם יעדים שבדיוק יקבעו כמה מתוך המגזר החרדי יגויסו, אז היא מתעקשת להכניס את זה להחלטת הממשלה מחר, זה דבר שעדיין לא ראינו באותה החלטת ממשלה, כרגע זה רק טיוטה, יכול להיות מאוד שזה ישתנה וכן נראה את היעדים.
מעבר לזה, מה שמחר מגיע לישיבת הממשלה זה לא הצעת החוק עצמו. זה לא החוק עצמו, זה טיוטה עם הצהרת כוונות מה יהיה בחוק כן, שיוגש אבל, בעוד אבל זמן, החוק, זמן מעל החוק. הכנסת.
החוק צריך להיות מוגש רק בעוד בערך כחודש, ואז יחוקקו זה עוד רק שלושה חודשים, אבל אני מבין שמיארה מתעקשת להכניס את אותם יעדים,
לא,
דבר...
כן. לא, אני אומר, זה לא מוכרח, לפי בגץ מרדכי עד סוף החודש צריך להחליט, והממשלה אומרת, אם אנחנו נציג להם משהו מדורג, שאנחנו מתכוונים לעשות הצעת החלטה לממשלה, ולאחר מכן, כמו שמופיע, אגב, בטיוטה, שיצטרכו להכניס את היעדים בהמשך, לא דווקא היום בהחלטת הממשלה,
אני מבין שהיועצת המשפטית מתעקשת שזה יהיה מחר, עדיין אין הסכמה למספר היעדים על האחוזים, רק נגיד שלא מדובר באחוזים בודדים מתוך השנתון, אלא בעשרות אחוזים. זה מה שאני מבין עכשיו מהשיחות שמתקבל
כמה שמשמעות. לכן כמובן היועצת המשפטית רוצה להכניס מקלות ברגלים כנראה, ולהביא את זה כבר עכשיו. אמרתי כבר מקודם שזה הנקודה שבעצם הולכת להיות עליה המחלוקת, וזה הנקודה שעליה תהיה הסתה כשבואו ויגידו מדוע רק 15, 20 אחוז, 30 אחוז, לא משנה בכלל כמה אחוז חייבים בגיוס ואם לא. בקיצור, נכון לנו עוד ימים מעניינים.
רק דבר אחד נוסף שלא נגענו בזה מספיק, זה נושא הסנקציות הכלכליות, איך הם יקבעו למעשה, גם זה עדיין לא נקבע בהחלטת הממשלה, וגם על זה היועצת המשפטית מיארה מתעקשת שכן יחליטו האם זה יהיה, זאת אומרת, פר ישיבה, אם ישיבה לא תעמוד ביעדים מסוימים, אז מהם ישללו הסנקציות, או דווקא מנגנונים חדשים שלא ראינו עד היום, של שלילה מכלל תקציבי עולם הישיבות.
זה לא יקרה, ואיך אמרתי קודם? לומדי התורה ימשיכו וימשיכו עם תקציב, בלי תקציב, אבל אתה יודע, מי אנחנו שניתן עצות לקדוש ברוך הוא, זה בידיים שלו, היה, הווה ויהיה גם בידיים שלו. תודה חברים, איתי גדסי ומרדכי אלפרין.
תודה רבה.
טובות, תודה, מוצאי פורים שמח, תודה לכם. טוב, נצא להפסקה עכשיו, עוד מעט ננסה להיות בירושלים, נבין מה קורה שם ביציאות של התחבורה הציבורית.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:23, כעת במהדורה המרכזית, מוצאי שושן פורים, כפי שהזכרנו קודם, כמה וכמה פעמים על ירושלים, שאוטוטו מתחילה לסיים את חגיגות פורים, שמחת פורים הגדולה של ירושלים בשושן פורים, כשרבים, רבים מכל הארץ עולים. לעבר עיר הקודש לחגיגות של היום הזה. יונה מנדלוביץ' מחפק משרד התחבורה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אני חוזר כרגע מהחפק בתל אביב, במרכז השליטה של תל אביב, ליד רכבת ישראל בסבידור, תחנת סבידור. ראיתי שם אלפים, אלפים, אלפים שעולים על הרכבות.
לירושלים או מירושלים?
גם לירושלים, ובעיקר לכיווני הצפון, אנשים שמגיעים מירושלים ומחליפים בתל אביב ונוסעים לכיוון הצפון. אני חייב להדגיש פה שהרכבות לירושלים הם שונים ממה שיש בכל השנה. משרד התחבורה הכפיל את הרכבות,
אז, לא רק אז רגע, רגע, בוא נעשה סדר. כן. יודעת, בוא נעשה סדר, הזכרתי את זה קודם. השנה, בניגוד לשנים קודמות, מעבר לתגבור של האוטובוסים, יש גם תגבור של הרכבות מתחנת נבון, שזה ביציאה מירושלים, למוקדים רבים, תל אביב ומשם בשאטלים לבני ברק ומשם לצפון ודרום, דרום הארץ וצפון הארץ, וגם למודיעין עילית דרך מודיעין.
נכון, נכון. אז אני אחדד רגע את הדבר הזה. לבני ברק יש לנסוע בכמה דרכים, גם בקווים הפנימיים, קו 160, 161, 53 ועוד, וגם ברכבת הקלה, בדנקל, שנמצאת ממש בסמוך לזה, הרכבת הקלה לבני ברק עוצרת בתחנות של קטר רימון ובמכון מור, מתוגברת הערב ותפעל עד השעה 1:45 בלילה, ברציפות. כל 5 דקות יש רכבת ישירה. עכשיו, בנוסף לזה, רכבות מירושלים מתוגברים במערכים שלהם. כל רכבת מכילה 1,600 נוסעים. זאת אומרת שאין
1,600? מגבל... כמה קרונות זה?
נוסעים 12 קרונות.
וואו.
12 קרונות. הרכבת הרגילה שהציבור מכיר מכל השנה, זה רכבת של 6 קרונות שלוקחת 500 נוסעים. מה שעשו, הכפילו בעצם את הרכבות, והציבור יכול לראות את זה במו עיניו שהוא מגיע ורואה. אין בעיה של מיקום ברכבות. אותו דבר גם ברכבות למודיעין, נוסעים מתחנת נבון, לכל חצי שעה יש רכבת שיכולה להסיע 1,000 איש לתחנת מודיעין. תחנת מודיעין יש קו...
מה קורה אבל בשטח בירושלים, ממה שאתה יודע? כי התחלנו לקבל דיווחים על עומסים בכבישים, וזה אגב הזדמנות לומר למאזינים שלנו שרוצים לדווח על מה שקורה במוקדים של יציאת האוטובוסים, זה לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393, אבל ממה שאתה יודע, מה המצב בשטח?
כרגע התנועה די זורמת, מלבד איזו תאונה קלה שהייתה בכביש אחד, שיצרה קצת עומס על, על התנועה שעולה לירושלים לפני בערך שעה. התנועה כרגע זורמת, אני ממליץ לכל הציבור להסתכל על, על המפה של 5 הכוכבים, 5 התחנות שמהם יוצאים לכל רחבי הארץ, אם זה בגבעת התחמושת. יש השנה לראשונה מסוף חדש ב... צומת רמות במסוף הארזים שממנו יוצאים למרבית אזורי הארץ, ומשם אפשר להגיע למרבית היעדים, זה באוטובוסים מי שרוצה.
אוקיי, נאמר גם שבתוך ירושלים אנשים נוסעים בתוך השכונות, משכונה לשכונה, מההורים הביתה, גם זה מייצר עומסים בשעות האלה, לא להיבהל.
השירות העירוני מתוגבר, כן.
כן, לא, נדבר אפילו על תנועה של רכבים, בהחלט.
נכון, נכון, אבל בצד אני רוצה להגיד למאזינים שהציבור יהיה סבלני, האתגר השנה הוא פינוי צירי התנועה, אנחנו...
כן, הנה, מיד נהיה עם מה שקורה בשטח עצמו, עם התנועה עצמה. יהודה מנדלוביץ', תודה לך על העדכון הזה, ואנחנו עוברים לתוך החפק בירושלים, אליך שלמה רוזנשטיין. שלום וברכה.
כן, שלום
ערב. טוב, מה קורה בשטח בירושלים בשעה הזו?
אוקיי, כרגע בירושלים יש... התחיל הטפטוף חזרה לכיוון לרחבי הארץ. אנחנו באמת בשנה הזאת, בעקבות שנה שעברה בעיקר, ערוכים בצורה חדשה בירושלים, עם מוקדי יציאה שמרוחקים קצת מלב המער החרדי, נקרא לזה, מלב ההתרחשות ועומסי התנועה. הרבה מאוד דיילים, הרבה מאוד מכווני תנועה, צוותים של למעלה מ-300 איש, שמסייעים כדי גם לכוון את האנשים וגם לכוון את התנועה, כמובן משטרת התנועה, רחפנים, חדר המצב עם מסכי מידע שמשדרים לנו בזמן אמת את ההתרחשויות השונות בכל המוקדים ובכל הצירים. צריך להבין, האירוע הזה של הפיזור מירושלים בשושן פורים הוא אירוע מאוד מאוד גדול ויותר מורכב, וניסינו לשדר את זה גם כן בהודעות המוקדמות, יותר מורכב מל"ג בעומר, למרות שזה אולי לא היה נשמע ככה לאנשים. מדובר במרחב עירוני, בהרבה מאוד אנשים, לא במתכונת של הזמנת מקומות מראש, אלא במתכונת של אנשים שמגיעים ויוצאים ונוסעים, גם הלוך גם חזור מירושלים ולירושלים. פקקים, גודש תנועה, אנשים שלפעמים קצת מבוסמים, או אנשים ששמחים קצת יותר מדי ולפעמים קצת גולשים לכביש. אירוע מאוד מאוד מאתגר. אני חושב שבשנה הזו נערכנו בצורה מאוד מקיפה לאירוע הזה, עם הרבה מאוד כוח אדם, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד שימת לב, ושימת לב גם כן של גופים שותפים, כמו משטרת ישראל כמובן, וגופים נוספים, עיריית ירושלים כמובן, חניונים שהוקצו, הלאמה של חניונים, חניונים עורפיים, מחסניות של אוטובוסים וכולי. אנחנו צריכים בעיקר עכשיו ולאורך כל הפיזור, מעכשיו ועד 12 בלילה, שיתוף
פעולה של הציבור. כלומר, הפיק הגדול מתחיל עכשיו, שלמה?
הפיק הגדול מתחיל עכשיו, אנחנו צריכים סיוע של הציבור בהבנה שמדובר באירוע מורכב, להתאזר בסבלנות, ואנחנו נפזר את כולם. וכמובן, יש לנו השנה מרכיב חדש, רכבת ישראל, אנחנו מופתעים לטובה מהענות של הציבור להגיע באמצעות רכבת ישראל.
כן, יהודה מנדלוביץ' שמע לי לפני כמה דקות כאן בשידור, הוא באזור תל אביב, יצא מהחפק שם, המונים כבר יורדים מהרכבות שם, לכיוון בני ברק.
כן, כן, עלו אלפים ברכבות, וזה דבר נכון וטוב. מעבר לעובדה שניסוע מסבידור לירושלים זה 27 דקות, מה שלא לא ייתכן בכלל בשום אמצעי אחר.
גם לא באמצע הלילה כשהכביש ריק.
גם לא באמצע, נכון. וכך גם את הנסיעת השלמה שצריך לעשות בירושלים ומסבידור לבני ברק, שזה עוד 15 דקות פה ו-15 דקות שם במקרה החריג, זה גם עדיין הרבה יותר מהיר מרכב, וגם יותר בטוח, ובעיקר כל רכבת כזאת זה 24 אוטובוסים, זה 1,200 איש, זה 24 אוטובוסים פחות על הצירים, זה 24 אוטובוסים פחות שצריך להם נהגים, רמדאן, עניינים, סיפורים. הרכבת זה כלי להסעת המונים, אנחנו צריכים לעבור. המגזר החרדי גדל מאוד מאוד, ברוך השם, בשנים האחרונות.
וצריך לומר, הרכבות האלה, שלמה, הרכבות האלה הערב, רק חרדים, אני חושב.
כן, הרכבות האלה באמת
לראות... ואם לא רק, אז 90 ומשהו אחוז חרדים, מרגישים בבית, כמו באוטובוס שנוסע לערים השונות, אין מה לחשוש.
אנחנו קצת, אנחנו חושבים שתושבי מודיעין עילית עשו טעות שלא מספיק נענו לנושא של הרכבת, כי בניגוד לסבידור שבא, שתושבי בני ברק שהגיעו אלפים ברכבות, ברכבות של מודיעין עילית אנחנו רואים כ-100 נוסעים בכל רכבת, אני מדבר על הכיוון ממודיעין לירושלים, חבל.
עוד לא תפס.
דווקא מודיעין עוד לא תפס, ואני חושב שזה משהו שמצטרך להשריש אותו לאט לאט. הנסיעה הזאת היא בטוחה יותר, היא נוחה לילדים, יש בה תרחה קצת כדי להגיע לרכבת, לצאת מהרכבת, אבל זה נסיעה יותר בטוחה, יותר אמינה, זה כלי יותר נכון לאירוע.
אם כל אלה שנסעו ממודיעין עילית לירושלים בשעות של הצהריים, היו נוסעים במקום לירושלים, היו נוסעים למודיעין לרכבת, היו פחות פקקים ביציאה ממודיעין עילית. לקח שעה ומעלה לצאת מהעיר עצמה. אם היו נוסעים באוטובוס למודיעין לרכבת, הכל היה נראה אחרת.
נכון, כי כל אוטובוס כזה, כל האוטובוסים האלה, גם יוצרים גודש תנועה, גם אתה צריך לעמוד בתחנה ולראות אם הוא יגיע או לא יגיע, ואם הוא יתעכב או לא יתעכב וכולי. הנסיעה ברכבת היא נסיעה נכונה וטובה, ואנחנו ערוכים גם כן, יש לנו עכשיו בכל, בתחנת נבון, סוקרים שבודקים גם כמה אנשים עלו על כל רכבת, ואנחנו מכינים את המפעילים בקצה השני, דהיינו את חברת דן בסבידור, לקלוט את האנשים שירדו מהרכבת ולקח אותם לבני ברק, ובמודיעין לקלוט האנשים שירדו לרכבת, מרכבת מודיעין ולקח אותם למודיעין עילית, וזה מבטא...
טוב, לשנה הבאה, לשנה הבאה, אני מניח שיהיו ערוכים יותר הציבור.
זה לא רק לשנה הבאה,
לשנים הבאות.
אני חושב שאנחנו, לשנים הבאות וגם לאירועים נוספים,
כך בחשבון שלמה, לוח השנה מדבר שנה הבאה על פורים משולש, שזה קצת יותר מורכב.
נכון.
גם שישי, גם שבת וגם יום ראשון. שלמה רודנשטיין בחפ"ק של משרד התחבורה, ככל שיש מה לעדכן את הציבור, אנחנו כאן בשידור, גם בהמשך התוכניות כאן
בכל חי בערב.
תודה
לכם.
תודה. שלמה רודנשטיין מחפ"ק משרד התחבורה. אנחנו עכשיו עם הנושא המדיני, שהופך גם לאירוע פוליטי. שלמה ריזל כתבנו המדיני, שלום, ערב טוב.
שלום בצלאל, ערב טוב.
טוב, מועצת הביטחון מקבלת החלטה היום שקוראת להפסקת אש ברצועת עזה בתקופת הרמדאן, לא קושרת את זה עם חטופים. נתניהו זועם, מתחיל ככה מתח גדול עם ארצות הברית, מתח שכבר קיים, לא מהיום, כבר ימים ארוכים, גם עכשיו פוליטי, מול בני גנץ בדקות האחרונות, תכף נרחיב על זה, אבל הסיפור של מועצת הביטחון.
כן, תראה, בואו נעשה סדר. מה שבעצם קרה זה שארצות הברית, שתמיד הטילה וטו על כל החלטה שקורית להפסקת אש, כדי לא ללחוץ על ישראל ולא להביא לסיום המלחמה, בעצם מפרידה בין השניים. היא אומרת, אנחנו מגישים שתי הצעות. הצעה אחת שקורית להפסקת הלחימה, הצעה שעברה היום, והצעה נוספת שקורית להשבת החטופים, וברגע ששני הנושאים האלה מופרדים אחד מהשני, כמובן מתחיל לחץ על ישראל, כי הנה יש החלטה של מועצת הביטחון, אפילו ארצות הברית, ידידתנו הגדולה, או ידידתנו הגדולה לשעבר, תומכת בזה, ויש כמה וכמה השלכות ישירות כבר על ההחלטה הזו. קודם כל, זה מעביר מסר לכל העולם, שאפשר להוציא החלטות נגדנו, אין מי שבעצם יעמוד לצדנו במלחמה הכל כך צודקת הזאת. דבר שני, זה גם מחזק איפשהו את התביעה נגדנו בבית הדין בהאג. ארצות הברית אז התנגדה לתביעה, ועכשיו כשהיא קוראת בעצם הפסקת הלחימה, היא בעצם מראה שאנחנו לא עושים את מה שמצופה מאיתנו, שאנחנו עושים, הם נלחמים מלחמה אסורה, אז זה גם מחייב מדינות מסוימות, וכבר ראינו את קנדה בשבוע שעבר, וגם קריאות בבריטניה, לחסום נשק לישראל, וכמובן בצלאל בראש ובראשונה, זה פוגע במסע ומתן עם חמאס, כי חמאס אומר לעצמו, אם ארצות הברית לא תומכת בלחימה הזאת, אז יש לנו מרווח נשימה, ישראל נדבקת לקיר, היא כבר עם הגב לתאום, ולכן חמאס יכול להמשיך ולהטל בישראל. העוגן היחיד שהיה לנו פה נמשך, וצריך לומר בעצם מה שפה גורם לאמריקאים לעשות את זה, זה לא באמת שמעניינים אותם החיים שם בעזה, מעניין אותם הבחירות, בפרט את ביידן וצוותו בעוד כשמונה, תשעה חודשים בארצות הברית, ואיך אמר מישהו, שתי המדינות לשני עמים שהאמריקאים רוצים, זה לא פה ישראל והרשות הפלסטינית, אלא זה מישיגן ואילינוי, שתי מדינות המפתח שכל כך חשובות לביידן כדי לנצח בבחירות, ומדינות מפתח שיש בהם ציבור ערבי מאוד מאוד גדול, ולכן ביידן מוכן להקריב את ישראל על המזבח הפוליטי שלו, ובעצם להפקיר את ביטחונה, ונתניהו, דיברנו על זה בצל, אם אתה זוכר, בכל החודשים האחרונים, נתניהו מתנהג פה בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא לא נבעל מהלחצים האלו, הוא לא ממצמץ, הוא רוצה את טובתה של ישראל, את ההכרעת חמאס עד הסוף, ולכן הוא מורה פה על השבת המשלחת שהייתה אמורה בעצם, השבת או ביטול משלחת שהייתה אמורה לצאת בראשות השר דרמר לוושינגטון, להתייעצות באשר למבצע ברפיח. זה מסבך, כמו שאמרת, את נתניהו עם גנץ, כבר חלופי מהלומות ממש בדקות האחרונות בנושא הזה. זה נראה שהאמריקאים...
בוא נספר, גנץ תקף את נתניהו ואמר שלא רק נכון שהמשלחת, כלומר הנגבי והשר דרמר ייסו לארצות הברית, אומר גנץ, טוב היה עושה ראש הממשלה אם היה נוסע בעצמו לארצות הברית ומקיים שיח ישיר עם הנשיא ביידן ועם בחירי הממשל, זה נכון בשגרה וזה בוודאי נכון כעת כשמשקל התמיכה של ארצות הברית בישראל כה קריטי, ובלשכת ראש הממשלה תוקפים את גנץ והם אומרים, לאחר שחמאס בירחו על החלטת מועצת הביטחון שעברה בהימנעות ארצות הברית, בני גנץ עוד מציע ערב לשלוח משלחת לארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו דחה את הצעתו. השאלה, אם זה לא גם פוליטיקה שמנסה נתניהו לעשות מול שר, אולי שעוד חצי שעה אמור לשאת דברים, ואולי גם להודיע על פרישה מהממשלה, אולי לגרום לגנץ לצאת ולשר כן להישאר, לא ברור.
טוב, זה כבר נושאים שאתה מומחה בהם, וזה נשמע הגיוני שאתה אומר את זה.
אני מומחה בלשאול את השאלות, אבל אתה לא כתב פוליטי, אוקיי.
כן, בכל מקרה, המהלך הזה שנתניהו לא תואם, כמובן לא עם גלנט ולא עם איזנקוט ולא עם גנץ, התרגלנו שהם ממודרים מההחלטות שקשורות ליחסים המורכבים שלנו עם האמריקנים, כי הם סוג של יסמנים של וושינגטון, וממה שאני רואה בצלאל ממש בדקות אלו, האמריקאים זועמים. הם אומרים שהם מבולבלים מתגובת ישראל, שמדובר בהחלטה מוגזמת, ושבאמת ישראל צריכה לשקול את זה שוב, ושהם לא באמת מזזים מהמדיניות שלהם מולנו, הם עקביים בתמיכה, בהפסקת אש, ובלה בלה 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 בלה. בקיצור, האמריקנים כן מנסים לדחוף פה את ישראל מצד אחד ככה על התאום, מצד שני להגיד, לא, אנחנו לא התכוונו בכלל, התאום התקרבה אליכם, אנחנו לא עשינו שום דבר שיסתכל אתכם, ובאמת מנה לראות לאן זה מוביל מכאן. כי כמו שאמרנו, יש לזה השלכות מיידיות ומעשיות, יכול להיות שגם נתניהו, אתה יודע מה, תיאוריה, יחליט לצאת למבצע ברפיח כדי להראות לאמריקנים, עד היום התחשבתי בכם, אמרתי, נשלחת לוושינגטון, נראה לכם את המפות, נתייעץ, נדבר, אם אתם עושים מה שאתם רוצים, גם אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, ואז נגיע לפיצוץ עוד יותר גדול.
כן, בהחלט. שלמה ריזל, כתבנו המדיני, תודה רבה לך.
תודה, בצלאל.
בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם הקונסול לשעבר בניו יורק, יקי דיין, בניו יורק או בלוס אנג'לס? יקי דיין.
בלוס אנג'לס.
אבל בארצות הברית.
ערב טוב.
אמריקנולוג. טוב, נעשה את זה קצר. המתיחות הנוכחית בין נתניהו לביידן מגיעה לסי הערב, וזה לא חדש. המתיחות ביניהם כבר ימים ארוכים, ורק ההחלטה שמועצת הביטחון נוסיפה עוד משהו, עוד טריגר לכל האימות הזה.
תשמע, אני אגיד לך מה כן חדש. מה שכן חדש, זה נכון שהאימות הולך ומסלים, אבל מה שכן חדש זה למעשה שני דברים. עד עכשיו ארצות הברית, בשני הדברים המהותיים לנו ביותר, אחד, כלכלת החימושים, והשני זה הווטו במועצת הביטחון, עד עכשיו הם סיפקו לנו את הסחורה באופן מלא. מה ששונה היום בעצם, דבר ראשון, זה שהם לא הטילו וטו על החלטה במועצת הביטחון. הם נמנעו. אמנם זה לא הצעה בעייתית, זה לא הצעה מחייבת, כי יש שני סוגים של החלטות במועצת הביטחון, יש החלטה לפי סעיף 7, שאותה אם אתה לא ממלא זה גורר סנקציות ישירות, זה לא המקרה עכשיו, זה החלטה, זאת אומרת המשמעות היא יותר הצהרתית, אבל עדיין יש כאן בעיה כי היא קוראת להפסקת אש מיידית, אמנם היא קוראת לשחרור החטופים, אבל היא לא קושרת בין השניים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני שומע את ראש הממשלה שאתה יודע, אומר, המשלחת לא תצא והכל, צריך להבין שאין תחליף לארצות הברית בקשר איתה, היא הידידה הגדולה ביותר שיש לנו, ולא סתם שר הביטחון נמצא...
אבל התחושה של נתניהו, אני מנסה לפרשן אותו לרגע, שישראל הופכת להיות אסקופה נדרסת מול ארצות הברית, והוא חייב קצת להפעיל שרירים, מדיניים, כמדינה, כראש מדינה, שנמצא בתקופת לחימה מאוד קשה, מנסים להגיד לו מה לעשות ולחנך אותו וכו', והוא רוצה להראות להם, חברים, יש גבול, דונט.
אז אני אגיד לך משהו על העניין הזה. תראה, אנחנו צריכים את האמריקאים עכשיו, הרבה יותר ממה שהם צריכים אותנו כרגע. כי באמת, בלי כלכלת החימושים האמריקאים, לא היינו מגיעים לחצי שנה מלחמה בעזה, וכנראה שבלבנון כנראה שלא תהיה מלחמה ב-2024, אבל גם שם אנחנו צריכים לא מעט חימושים, והאמריקאים קריטים לנו. ולכן, אתה צריך לראות איך אתה מנהל את המשבר הזה עם האמריקאים. יש משבר עם האמריקאים. השאלה, האם אתה עושה אותו במגפון, או האם אתה עושה את זה בחדרים סגורים? איך אתה מנהל את זה? תראה, אני לא מצדיק פה את האמריקאים, אני חושב שהם טועים בכמה מובנים. בלחץ על רפיח, כי הם מוצאים לנו את המנוף הזה עכשיו, באמצע מסע ומתן על חטופים. בהצבעה הזאת שיש במועצת הביטחון היום, כי גם זה מציג את המשבר, וזה משחק לידי החמאס. אני לא חושב, אני לא מצדיק את האמריקאים. אני אומר פה דבר אחר לגמרי. אני חושב שחייב להיות לנו קשב רב לצרכים האמריקאים עכשיו, ולנהל את המשבר איתם נכון. כי בסופו של דבר, בסופו של יום, בלעדיהם מאוד מאוד מאוד, ואני אוסיף עוד שני מאודים, נתקשה לנהל את המלחמה הזאת. ולכן, בגלל שאנחנו צריכים אותם כל כך, אז אתה יודע, זה מאוד יפה כל ההכרזות האלה והאמריקאים. תראה, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו לריב עם האמריקאים, זאת אומרת, כל החזון הביידני של היום שאחרי, זה לא משנה אם אתה בימין או אתה בשמאל, אף אחד לא מקבל את זה, אף אחד לא מקבל את החזון של השתי מדינות שהם מציגים בשורה של דברים, ולכן צריך לבחור את הקרבות שלנו איתם. צריך לראות על מה מנהלים איתם את הקרבות. ועל הדברים האלה לא נכון לנהל את הקרבות. נכון לנהל את הקרבות על דברים שאנחנו חושבים שאין רשות פלסטינית מחודשת עכשיו והיא לא קיימת. נכון לנהל על שתי מדינות שאף ישראלי לא באמת מאמין בקו הזה. לא נכון לנהל את הקרבות האלה, בטח לא פומבי, על דברים כאלה. ולכן, עם כל הדברים ועם כל הגאווה ועם כל הרצון וכל, וגם אם חושבים שאמריקאים טועים, צריך לנהל את זה בשקט, בחדרים סגורים, ואני מקווה שגלנט, שנמצא כרגע בארצות הברית, בדיוק בשביל לדבר על כלכלת החימושים, ידע לעשות את זה בהרבה תבונה, כי יש משבר, והוא רק הולך ומסלים, ובסופו של דבר זה משחק לרעתנו, וצריך לזכור, אתה יודע, כל מי שמספיד את ביידן, אני אגיד שני דברים, וגם כל מי שחושב שזה שנת בחירות, צריך להבין, זה לא רק בחירות. המלחמה שרואים היום בארצות הברית, גם ברשתות החברתיות, גם בטלוויזיות, MSNBC, NBC, כן. ABC, כל הטלוויזיות רואים מלחמה אחרת לגמרי ממה שאנחנו הישראלים רואים. ולכן, א', יש כאן יותר מרק דיבור פוליטי מבחינת האמריקאים, וב', צריך להבין, מי שמספיד את ביידן, עושה את זה מוקדם מדי. הוא עוד יכול להיות נשיא לארבע שנים, ואני אראה לך משהו עוד יותר מזה. אני שומע את טראמפ ואת ההתבטאויות של טראמפ, ואני לא בטוח שטראמפ יהיה בהכרח יותר
טובה. עוד נתניהו, אתה אומר, התגעגע לביידן.
יכול להיות, ולכן כן. אני אומר, ויש לנו לפחות עוד 10 חודשים כאלה של ביידן, ולכן אנחנו חייבים לנהל את זה כן. בדיסקרטיות, בחדרים סגורים, בהרבה רוגע ותבונה, ולהיות עם הרבה קשב לצרכים האמריקאים.
הקונסול לשעבר בלוס אנג'לס, יקי דיין, תודה שדיברת איתנו.
בשורות טובות.
תודה, ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקה עוד מעט, שנתיים, למרן שר התורה הרב חיים קניבסקי, זצ"ל.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
לפני שנתיים בדיוק, בככה סוף יום שושן פורים, זה היה יום שישי אחר הצהריים, הוכה העולם בהלם עם הסתלקותו של מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. שנתיים אחרי אנחנו מדברים הערב, מוצאי שושן פורים, עם שכנו, הרב ירחמיאל בויאר, שלום ערב טוב, בשורות טובות.
ערב טוב ומבורך.
שנתיים אחרי, לפני דקות אחדות בטח חזרת ממייריב, ואתה זוכר מייריב של מוצאי פורים עם רב חיים, וזה לא.
אני לא רק חושב שהמייריב הוא לא.
לא, אני לוקח דווקא את היום הזה, דווקא את היום הזה אני לוקח, אבל זה נכון, כל השנה.
זה משהו אחר. מי שהיה רגיל, אני זכינו להתפלל עם רב חיים 50 שנה כל בוקר בנץ. והתפילות של הנץ ממשיכות הלאה, אבל זה בלי רב חיים, ובלי רב חיים זה עולם אחר לחלוטין. מכל מיני בחינות, מכל מיני היבטים, זה לא אותו דבר.
מה הכי חסר לך כשאתה נזכר בדמותו של מרן רב חיים?
תראה, כל השכנים, זה לא רק לי, כל אלה שהיו פה קרובים וקשורים, היה להם איזה מין ביטחון, יש לנו את רב חיים. אז גם בשמחה וגם חס ושלום ההפך, הולכים לרב חיים. וכשהולכים לרב חיים, והוא היה תמיד מקבל אותך עם חיוך, והוא היה מרגיע אותך בעצם ההסתכלות שלו אליך, זה אחרת מאשר היום, אתה לא יכול לקבל את זה, זה לא קיים היום. והוא היה בכל אופן באמת שר התורה, ולא רק שר התורה, אני אספר לך דבר מאוד מאוד מעניין. אני מאחר ואנחנו הרבה שנים גרנו בשכנות, רב חיים היה מופרש מהעולם הזה, הוא לא ידע שום דבר. אני לקחתי אותו פעם לנחם את הילדים של הפני מנחם בירושלים. הוא לא הכיר שם אף אחד, הוא לא ידע אף אחד. אני לקחתי
שגם,
אותו
גם היה יוצא את שלו, של הפני מנחם.
נכון, פורים. נכון. אבל לקחתי אותו, את רב חיים, לנחם את הילדים של הפני מנחם. כי באותו יום היה לו סנדקויס בירושלים, זה היה בתקופה עוד שהוא נסע לסנדקויס, נסעתי איתו, ואמרתי לו, הרב, הילדים של הפני מנחם יושבים, ניסה לנחם אותם. לא הכיר שום דבר, לא ידע שום דבר, רק מה שאני אמרתי לו, קיבל את זה, לקח את זה, וזה הכל. הוא היה חוץ מתורה, לא עניין אותו שום דבר. עד כדי כך, אני הייתי מאוד קרוב אליו, שאלתי אותו, הרב, מאיפה אתה יודע לענות תשובות על כל מיני שאלות? הלוא אתה לא בקיא בכל ענייני העולם הזה. אני מדבר בתקופה הראשונה שלו, אז שאלתי אותו, מאיפה אתה נותן תשובות? אז הוא אמר לי את המילים האלה, אני באמת לא יודע, רק מה ששמים לי מהשמיים בפה, את זה אני אומר. זה הכל זה רב חיים.
הכל משמיים, הכל מהשמיים, מה ששמים לי בפה. אבל רב חיים ידע מה הוא אומר. הוא אמנם ראשו היה בשמיים, אבל יציב מאוד על הקרקע. למרות ששנים האחרונות, למי שהכיר אותו בשנים האחרונות, היה נראה במקום אחר לגמרי, אבל רב חיים היה יציב מאוד, ידע בדיוק מה קורה איתו ומסביבתו וכל מי שבא
בהחלט.
אליו.
בהחלט. אי אפשר היה למכור לו.
זה ודאי, זה ודאי. אבל...
אי אפשר היה למכור לו, הוא היה תקיף בזה.
והוא היה באמת, הבין טוב טוב מה רוצים ממנו ומה מבקשים ממנו, ואנשים שחשבו שבאים בקודים, והוא לא יבין ויקבלו ממנו את התשובה שרוצים, זה לא עבד.
לא,
מעולם. לא בשנים הצעירות שהוא היה מדבר יותר חופשי, ובוודאי לא בשנים האחרונות.
גם בנושא של לתת מכתבים, חשבו שאפשר להוציא ממנו מכתבים, זה לא נכון. הוא היה יודע בדיוק למי הוא כותב, מה הוא כותב, ואם הוא בכלל כותב.
בשנים האחרונות הוא היה מבקש להצטרף למכתב של גדול בישראל אחר, והיה לו יותר קל.
אמת.
וגם אז, הוא היה אומר מי כן ומי, את מי הוא מה, כאילו, למי ללכת.
בהחלט.
מה הכי חסר כשמדברים על רב חיים, על הדמות של מרן רב חיים?
ראשית כל, הידיעה שישנו יהודי, שיושב בפינה ברחוב רשבם, שכל עולמו זה תורה. הידיעה הזאת שישנו אדם שכל עולמו זה תורה, זה דבר אדיר. מבחינה זו שהתורה היא הכל, לא רק אצלו, הוא ככה מקרין את זה על כולם, כל תשובה. הוא היה מביא לך, מי שהיה קצת קרוב אליו, היה מוציא ישר איזה גמרא או איזה מדרש, היה מראה לך מבפנים, שהוא לא אומר סתם, הנה זה בגמרא כתוב ככה ובמדרש כתוב ככה. זו הייתה דמות מיוחדת במינה, כל רז לא אניס לי, כל סוד הוא לא היה בשבילו נעלם, ידע והתמיד ולמד, זה היה דבר מאוד מאוד מעניין לראות אותו איך שהוא מנצל את הרגעים שלו. הוא היה מגיע לנץ להתפלל כל בוקר בנץ. לפני הנץ היו בלדרמן, גם היום עושים את זה, מוציאים את ספר התהילים שהוא כתוב על גבי קלף כמו ספר תורה, ואז הוא היה ניגש לומר את הפרקי תהילים מתוך הקלף הזה. אבל בינתיים, עד שיגלגלו את הזהו, ועד שימצאו את הפרק בדיוק, זה לא עם סימנייה יש שם. צריכים לגלגלול את זה. הוא כבר יושב ולומד. הוא כבר עסוק בכברה. כשמצאו את המקום, עשו לו סימן, והוא היה בא. זאת אומרת, אדם ידע לנצל את הרגע, את השעה ואת החיים. הוא מילא את זמנו ואת ימיו ואת שנותיו, ועליו אפשר לומר, בא בימים. הוא בא עם כל הימים שלו, ניצל אותם, וידע בדיוק מתי לכוון ומתי להגיד ומתי לא להגיד. מי שהיה מהמקורבים יודע בדיוק למה אני התכוונתי.
כן, בהחלט, והוא ידע יפה ונכון, והכי טוב לנהל את הזמן שלו יום יום, שעה שעה, וההספקים, או ההספקים, וסיום השס, סיום כל התורה כל שנה בערב פסח, לא ראינו את זה בדורות האחרונים.
לא, יודעים אולי על הסיום בערב פסח, אבל הוא היה עושה סיומים.
הסיום מסכת כל כמה ימים.
כל ימים אנחנו בלדרמן, היה לנו את הסיומים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם.
בשנים צעירות יותר, מתי הוא היה עושה, איך, איפה ומתי הוא היה עושה את הסיומים האלה של עוד מסכת ועוד מסכת? עם הציבור
לא בלדרמן? יודע, לא יודע בשנים הצעירות יותר, אני יודע שאת הסיומים הוא היה עושה רק בלדרמן. בשנים האחרונות, כשכבר לא היה לו כוח לרדת וללכת, אז הוא היה עושה את זה בבית שלו, בחדר שלו, בחדר של הבית כנסת, איפה שהיו מתפללים. אבל ככה הוא היה עושה הכל בלדרמן, יורד ומתפלל ולומד, והיה דמות שאי אפשר לחכות אותה, הוא היה אותנטי. יש דברים שאתה יכול לחכות, זה אי אפשר לחכות, זה ממש אותנטי, אורגינל, וזו דמות שחסרה לנו מאוד מאוד.
בהחלט. הרב ירחמיאל בויאר, לשעבר ראש עיריית בני ברק, ושכנו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, הייתי אולי מרחיב איתך גם כן על עיריית בני ברק, אבל גם במרחק השנים אני לא בטוח שהיית רוצה לחזור לזה, וודאי לא כשאנחנו מדברים על דמותו של מרן רב חיים.
אכן כן.
טוב, שיהיו בשורות טובות, יישר כוח שדיברת איתנו הערב הזה. אנחנו מוצאי שושן פורים, אז אפשר עוד לאחל פורים שמח, בטח לירושלמים ששומעים אותנו. תודה רב בויאר.
גם לכם, תודה.
תודה, תודה. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית למוצאי שושן פורים. מיד אחרינו אריאל ברמן עם השטייגניסטים במהדורה מיוחדת למוצאי שושן פורים. והמשך השידורים ב-10 בלילה. מהדורה מיוחדת של ביתם של פעם למוצאי פורים עם אפרים קמיסר, שעתיים מרתקות מאוד. ולאט לאט חוזרים לשגרת התוכניות, גם הלילה ב-12 עם הרב שלמה בחר, הוא חוזר לשגרה אחרי פורים. ומחר, בעזרת השם, כל התוכניות כשגרה לכולנו. בשרות טובות, תודה לקובי סגל, אסתי פלד, פנחס בינדר, נתי שולמן, תודה לכם מאזינים. אם יש לכם עדכונים על מה שמתרחש ביציאות מירושלים, אתם מוזמנים לעדכן אותנו, נמשיך לעדכן. בשרות טובות, מוצאי פורים שמח.